בית ספר לנדלן.
הוריים טובים ליואל שפריצר, הבעלים והמנכ״ל של שפריצר שיווק נדלן. מה שלומך?
יופר, מה שלומך?
בסדר, אז באמת אמרנו שיש סוגיה מורכבת לדבר עליה, ובחרנו בך כמומחה, אז ספר קצת על ההתעסקות שלך.
אוקיי, דיברנו על זה שאני הולך לתת, קודם כל, תודה על הזמנה שוב.
קצת על השפריץ, קצת על החברה.
תמיד מרגש אותי על החברה. טוב, מי שלא מכיר, אנחנו חברת שיווק פרויקטים מגורים. אנחנו עובדים באזור ירושלים, מודיעין, השפלה. עכשיו נכנסנו גם, נגענו באזור המרכז בעיר לוד. ואנחנו מלווים יסמים, נותן שירות של סמנכ"ל שיווק חיצוני לחברות יסמות, שיווק, מחירות, עושה להם את כל הפעילות. כרגע אנחנו עובדים עם 3 יסמים, 6 פרויקטים, אז גודלים, ברוך השם.
וקצת על המבטא?
המבטא, שומעים מאיפה מבטא. אתה יודע, זה מאורוגוואי, זה פה בישראל, כבר דיברנו בתוכנית הקודם שפה בישראל אני ארגנטינאי, וזהו, וזהו. כן, ואני אוהב סטייקים, ברור.
כן, אבל באמת טוב גם שדני שמאי, ובחרנו שתגיע כדי לדבר על האשליה שמדברים בלמ"ס על עלייה רשמית של 7% במחירי הנדלן, ואתה אומר שהיא לא משקפת את המציאות.
כן, כן, אני אולי בא נגד כמה אינטרסים להגיד את זה, אבל אני רוצה להגיד מה שאני חושב באמת, ובאמת אני חושב שהמחירים לא עלו. בוא נראה דבר כזה, האינפלציה בשנה האחרונה היה ב-3.5, אבל האינפלציה משקף כל מיני דברים. ביגוד, מסון, דלק עלו ב-6-7%. רק תקשורת במוצרי אלקטרוניקה נשארו ב-0, אז עשו ממוצע. כל ישראלי שהולך לסופר מרגיש שהאינפלציה הוא מעבר ל-3%, יש כאלה שיגידו אפילו 10%. אז זה לא באמת שהנדלן עלה, פשוט הכסף שווה פחות. עם אותו כסף שהיית קונה לפני שנה, עם אותו 100 שקל של לפני שנה, אז היום שווה 90 שקל. והנדלן הוא נכס, הוא אסט לכל דבר, אז כמו הסעב, אז זה לא שבאמת המחיר עלה, פשוט הכסף שווה פחות, ואתה קונה אותו דבר. עכשיו, לא רק זה, קח בחשבון שקבלנים היום מוכרים במחיר מסוים, בוא ניקח קבלן שמוכר דירה ב-3 מיליון שקל, אוקיי, נותן לך הלוואת קבלן של מיליון שקל לשלוש שנים, עולה לו 5% בשנה, 50,000 שקל, כפול 3, 150,000 שקל, הוא נתן לך 5% הנחה, פשוט הוא לא רשום, זה לא רשום בדוח אפס, כי הוא לא יכול לרשום את זה בדוח אפס. אז באמת, לא רק שלא עלה המחירים, אם אתה לוקח גם את האינפלציה וגם את ההטבות שהקבלנים נתנו, שזה שוות כסף, אבל בצורות אחרות, אתה רואה שהמחירים בעצם לא עלו.
תראה, אני מסכים חלקית, כי שיטת המדידה לא השתנתה, הרי שיטת המדינה, המדידה היא זאתי שנהגה בעבר ונוהגת היום, ולכן שאתה עושה השוואה, אתה עושה השוואה רב שנתית או השוואה רבעונית. יש באמת את המבצעי הטבות, את המימונים האלה שבאמת יש עליהם מרכיב מסוים של מימון, אבל עדיין אנחנו רואים שיש עליות מחירים קטנות, לא גדולות, באמת אחוזים בודדים, אבל מצד שני, אתה בא ואתה אומר, מה לא עבר עלינו? עבר עלינו כל דבר שרק אפשרי, מבחני לחץ הכי גדולים, ואנחנו במצב הזה, תאר לעצמך שנחזור למסלול נורמלי של מהלך עסקים רגיל.
זה מה שאני טוען, אני טוען שעכשיו לא היה באמת עלייה אמיתית, הנדלן עלה כמו שכל דבר עלייה, ואנחנו לקראת עלייה אמיתית שהולך להיות, כמו שהיה בדיוק אחרי הקורונה, בתקופה של הקורונה, העלייה בנדלן בישראל היה 5.6%, זה פחות או יותר גם סיפור של האינפלציה, אבל אחר כך בחצי השני של 21, שיצאנו כבר, התחלנו לצאת מהקורונה, כבר המחירים תפסו והגענו בסוף 21 ל-11.3, וב-2022 הגענו ל-20.6 עלייה, וזה עלייה משמעותית. כי אנשים שיש אי ודאות, אוקיי, לא רוצים להיכנס עכשיו לעסקאות, יש אנשים שאפילו לא נעים להם לקנות דירה בגלל המצב. גם יש את הסיפור עכשיו של המע"מ, שאנשים לא יודעים איך, לא יודעים איך הקבלנים הולכים להגיב. ואני חושב שאנחנו, לקראת 25, אנשים יתחילו לראות מה קורה, שאנחנו חוזרים להיות מדינה יציבה. תחשוב שגם הריבית, בכל עולם התחיל לרדת הריבית, חוץ מישראל. למה בישראל? כי בישראל בגלל המלחמה, יש לנו צעות, אנחנו לא יכולים להוריד את הריבית. ארצות הברית השבוע הוריד עוד פעם את הריבית. באירופה יש ריביות של 3.5%. אז ברגע שהתחילו להוריד את הריבית גם בישראל, אנשים יוכלו עוד פעם לקחת משכנתאות, שזה עיקר הסיפור פה, והלכו על העסקאות, במחירים הולכים לטפס, כי גם אין היצע. בשנה, בגלל המלחמה ובגלל הריבית, היה עוד יותר חוסר בהיצע בתחילות בנייה. אנחנו בשנים האחרונות בונים 60,000 יחידות דיור. אנחנו צריכים, יש לנו 50 במשהו אלף מתחדדים, 10 אלף מתגרשים, 15 אלף עולים לארץ, אז יש פער של 17 אלף יחידות דיור בשנה. אם אנחנו נבנה 30% כל שנה במשך 10 שנים, רק אז נסגור את הפער.
כן, יש פער עצום בין כמות התוכניות שמתעשרות של יחידות דיור. אמר לנו בישיבה האחרונה מנכ״ל מנהל התכנון רפי אלמליח שבשנה האחרונה אישרו 180 אלף יחידות דיור במסגרת תוכניות מאושרות. ובסוף, שזה מגיע בפייפליין להיתרים או להתחלות בנייה, אנחנו רואים שם נפילה דרמטית. כי ההליך הזה הוא הליך מורכב, רגולטורי, בירוקרטי וכך הלאה, ושם בעצם נמצא אחד המחסומים העיקריים שתמיד מדברים על ועדות חסמים, זה המקום, זה אחד, והמקום השני זה מתכלל. מישהו מלמעלה שיקח פיקוד על האירוע הזה ויתכלל אותו ויבדוק ויישב איפה צווארי הבקבוק.
אני מסכים איתך ב-100%, העניין הוא פה, הבעיה היא בירוקרטית, 92% מהקרקעות הם חלק, הם ברשות מדינת ישראל, אז יש פה סיפור בירוקרטי, פה כדי להוציא יותר בנייה לוקח פי 2 או פי 3 ממדינות אחרות בעולם, גם הבנייה לוקח זמן, גם יש לנו בעיה עם העובדים פלסטינים, עובדים זרים, כל למיניהם, ברגע שמישהו ייקח פיקוד, יתחילו להוציא את הרגולציות, אבל לא רק בתחום הנדל"ן, אני חושב שצריך להוציא רגולציות בכל התחומים, אם היוקר המחירה, המחיה פה הוא מאוד גבוה, גם כי יש רגולציות ואנשים יבואנים לא יכולים להתחיל להביא, יש מונופולים, צריך לפרק מונופולים. בקיצור, יש הרבה עבודה מה לעשות, אבל כל זה לא בידיים שלנו שמתעסקים בנדל"ן, זה מקבלי החלטות בכנסת בגדול.
ואיפה נמצאות ההזדמנות החדשות עבור רוכשי הדירות?
תראה, עכשיו, כמו שסיפרתי לך, התחלתי גם להיכנס לסור המרכז, ויש לנו, אני משווק שתי פרויקטים בלוד, לחברת ניצני מבשרת. אחד מהפרויקטים הוא ברובע הבינלאומי. אנחנו עשינו סיקור, עכשיו בונים את המטרו. המטרו הולך להפוך את תל אביב וכל הערים הסמוכות למטרופולין, כמו שיש בניו יורק, יש מנהטן, ברוקלין, קווינס, ברונקס, כל זה הולך להיות חלק במטרופולין תל אביב. בדקנו, אתמול בדקנו, הרכבת היום מגני אביב, לוד, לתחנת הגנה בתל אביב, לוקח 10 דקות. שיהיה מטרו, המטרו יגיע גם לרחוב, עוד גם לכפר סבא, כל החלק הזה הופך להיות מטרופולין תל אביב. בכל עיר קטן, שהיום הוא 100,000, 150,000 תושבים, יהיה כמו שכונה גדולה של תל אביב. ואנשים ירצו לגור קרוב למקומות עבודה, אבל לא יוכלו לשלם את המחירים של תל אביב. היום ברוב הבינלאומי אתה יכול לקנות דירה ב-40% יותר סול, ב-40% מהמחיר שאתה קונה בתל אביב, וב-60% במחיר שאתה קונה בערים הסמוכות, כמו גבעתיים, בהרצליה, המעגל הראשון. אז מה שאני חושב שאנשים שרוצים להיות עדיין קרוב למרכז, רוצים לבנות את הקריירה שלהם, רוצים שיהיה להם מקומות עבודה, ויהיה להם את הנגישות, ברגע הזה, גם הפקקים פה זה המכה הכי קשה במדינה, יהיה להם את המטרו, את הרכבת, כל המטרופולין תל אביב, וכל המקומות שהמטרו יגיע אליו, זה מקום הזדמנות לקנות דירה.
כן, אבל בסוף אנחנו סתם ניתן פה, כקוריוז, למשל, כמה עולה למטר ברובע הבינלאומי, ומרחק, כמה מרחק לבאר יעקב, למשל?
מרחק מבאר יעקב, אבידית,
כן.
אבידית זה אולי 2 קילומטר.
וכמה המחיר שם?
שם ההבדל זה בין 10-20% למחיר למטר.
זה לא הגיוני.
לא הגיוני. עכשיו, לא רק זה, אם אתה מסתכל על צפון תל אביב, ביחס לדרום תל אביב, זאת אומרת, רעננה, כפר סבא, עוד השרון, זה הרבה יותר יקר מרחובות ראשון בר יעקב בלוד. אז זה תמיד היה כך, אבל המרחק הוא אותו מרחק.
טוב. כן, מה שאתה מתאר, רק עוד מילה, זה באמת, אנחנו רואים את זה לאורך כל הארץ, אנחנו רואים את זה בין באר יעקב לראשון, שתמיד נשמר פער של בערך 300-400 אלף שקל ליחיד הדיור, ראינו את זה בין טירת הכרמל לחיפה, ותמיד יש את העיר המרכזית, ויש לידה עיר שהיא צמודה אליה, קרובה אליה, יש איזה כביש ביניהם או משהו, כן. ובאמת אנשים שאומרים, וואלה, ב-400 אלף שקל פחות, אני יכול...
בסוף, כן. בסוף זה מדביק.
אתה חוסך 400 אלף, אתה מתרחק עוד 3 דקות במטרו, כן. ואני רוצה להגיד עוד משהו, לגבי השוק המניות, השנה גדל המון המון המון, כמו בשנת הקורונה, אחרי, כולם יודעים שהולך להיות פיצוץ, במשקיעים יחסרו לנדלן, זה כן. אין ספק.
תודה ליואל שפריצר, הבעלים והמנכ״ל של שפריצר, שיווק ונדלן. שבת שלום, הפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים.